אחת השאלות ההלכתיות שייכות לזמננו היא השינוי שיכול להיגרם, או שלא נגרם, בהלכה בגלל שינוי בתפיסת המציאות. אני לא מדבר על שינוי הידע על המציאות, אלא שינוי בתפיסה של המציאות. וזאת שאלה שיש לה הרבה הרבה השלכות, ואחת ההשלכות החשובות היא השאלה של קביעת המוות. כי באמת, לגבי המוות, שאלה של רגע מסוים של המוות היא שאלה עתיקה מאוד. הנפקמינה ברגע, אם אדם מת בשעה 11 או 10 שניות, היא לא רק שאלה של שחלות איברים, אלא היא שאלה לגבי ירושה. כאשר המשדיות מברייטו שיש לו התאטרה, כאשר אדם ואימא שלו מתו פחות או יותר יחד, השאלה אם הבן יורשת אמו, אם האמא מתה קודם, ואז קרובי הבן יורשים את האמא דרכו, או שהבן מת קודם, ואז הוא איננו יורש את האמא, ואז קרובי האמא יורשים אותה. ואז בדיוק מתי מת האמא ומתי ואת הבן. כמובן שיש ספק, על זה שיש בגמרא, אבל אם היה אפשר לקבוע את המוות בדיוק, יש לזה השלכה, לא השלכה רפואית, אלא השלכה משפטית כבר משנים קדמות. ובכל אופן, אנחנו לא מוצאים הגדרה מדויקת של רגע המוות, אומנם ההגדרה המדויקת, יש הגדרות של המוות, אבל הגדרות מדויקות של רגע המוות אנחנו לא מוצאים. כשמוצאים במסכת יומא, שכתוב שם במסכת יומא לגבי, למשל בפרק אחרון, לגבי פיקוח נפש, לגבי לפקח גל מאדם כדי להציל את חייו, שם יש נפקמינה גם כן של חיים ומוות, שאנחנו מחללים שבת להציל אדם חי, ולא מחללים שבת כדי להציל, לפקח את הגל ואדם מת, ושם ישנה שאלה האם הוא חי או שהוא מת. אבל שם זאת לא שאלה של רגע המוות, אלא שם ישנה שאלה איך נדע אם האדם הוא מת או חי. כלומר, בודקים אותו, ורוצה לדעת אם הוא מת או חי. איך בודקים אותו? אז אומרת, הגמרא יש שתי דעות. האם בודקים אותו לראות אם הוא נושם או לא, מחותמו, או שבודקים אותו מטבורה, אבל בעצם עם הלב שלו. האם מקשיבים לשמוע אם הלב דופק, או שבודקים אם הוא נושם או לא. ושם כתוב בגמרא שאם רואים שהוא לא נושם, שיטה שהוא מת, והדבר הזה ילמד מן הפסוק, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. זאת אומרת שהאדם שאיננו נושם, אנחנו יודעים שהוא מת. אבל האם רגע הפסקת הנשימה הוא רגע המוות, זה סיפור שונה לחלוטין, שעליו נדבר מיד. מה הייתה המציאות בעולם, לא בהלכה, אלא בעולם בכלל? אז בעולם בכלל לא הייתה הגדרת מוות, אלא אדם היה מת כשהוא מת. לא היו פרמטרים מדויקים להגדיר כשזה, כשהוא מספיק לנשום, כשהלב מספיק לפעול ומת, אדם מת כשהוא מת. זו הייתה בעצם הגדרה אינטואיטיבית, שהיה ברור שהוא, כמו שכותב הרמב"ם, שהוא לא מתעלף, מחכים, כשרואים אדם שמת, מחכים שמה הוא יתעלף, כשבטוח שהוא לא יחזור לחיים, אז אני אומר שהוא מת, ואז קוראים אותו. אבל מהי ההגדרה המדויקת שבהגדרה האדם נמצא והכל, כשאני אומר שהוא נראה כמת, הוא מת, זה מבחינת מושלם. אבל מהו חוט השערה שאדם עובר ממצב של חיים למצב של מוות, הדבר הזה לא, השאלה הזאת לא הייתה, למרות שכמו שאמרתי, יש לה נפחות משפטיות מכל מקום, לא הייתה התייחסות לשאלה. יש בהלכה דבר אחר, יש בהלכה כן חוט שערה שמבדיל בין מוות לחיים, ולא מבחינת הידיעה שלנו, אלא מבחינת המציאות. כלומר, שברגע מסוים עוברים ממוות, מחיים למוות, וזה מה שהמשנה בעולות, זו נקריטת הראש. כאשר נחתך הראש, אז בעל החיים שראשו נחתך, נחשב כמת, כתוב שם אף על פי שמפרקסים, חרב כזנב הלטאה שמפרקס. זאת אומרת, התנועה היא לא מציימת חיים למי שראשו נחרב. וזהו הסימן בשולחן ערוך, שמי הנחשב כמת אף על פי שהוא חי, וזה מי שנחרב ראשו. שם באמת אנחנו רואים שקריטת הראש היא מעבר מחיים למוות. אבל באופן אחר, כאשר הגוף נשאר שלם, לא מצאנו התייחסות ברורה לגבי המעבר מחיים למוות, אלא רק לתופעה של מוות בכלל, לנשאר שלנו שהאדם מת. לפני 180 שנה בערך, היה דוכס בבוהמיה שסבל מסיוטים השבע יקברו אותו כשהוא חי, ויחשבו שהוא מת, יקברו אותו כשהוא חי. יש סיפור כזה, גם שאין בלי נבוא משנה, כמה משנה, שממחיש את הסיוט, את עוצמת הסיוט. ואז, בהשפעתו, עברו חוקים במרכז אירופה, שהם קיימים עד היום בכמה ארצות במרכז אירופה, בבית ובאליה, שמותר לקבור אדם רק שלושה ימים לאחר שנברא אותו. ואז, בתחילת המאה ה-19, היו יהודים שקיבלו את החוק הזה כגזירה, מכיוון שעל פי ההלכה צריך לקבור אדם ביום מותו, כן, לקבור בקברנו ביום ההוא, ולהמתין עם הקבורה זמן. הדבר הזה בעצם הוא נגד דין הקבורה של עם ישראל, אם זה לא נעשה לכבודו של המת. אבל שיש בזה, כשהחוק הוא כך שלא קוברים אדם שלושה ימים עד לאחר מותו, זה דבר שהוא לא מתקבל על אדם. ומנדלסון, משה מנדלסון, כתב מאמר ארוך על הדבר הזה, להראות שגם על פי הלכה צריכים להמתין שלושה ימים עד לאחר קביעת המוות, לאחר קביעת המוות, עד שנוכל לקבוע את המוות באופן סופי. הוא אמר, היו לו שתי ראיות חשובות מאוד לרעיון הזה. ראיה אחת הייתה ממסכת שמחות, שכתוב שם שפוקדים על המת שלושה ימים. כלומר, באים לבקר את הקבר שלושה ימים. למה? לראות שבע האדם הוא חי. ופעם אחת פקדו על הקבר והאדם חי שנים אחר כך, פעם פקדו על הקבר ועולים בנים ובנות. הדבר הזה כתוב בשולחן ערוך, שפוקדים על הקבר שלושה ימים. עניין אחר הוא סוף מסכת נידה, שכתוב שם שמבחינה מסוימת קלה טומאת מת יותר מטומאת זב וזבה ונידה ויולדת. כי זב וזבה ונידה ויולדת מטמאים כלים שהם תחת אבן וצמר. זאת אומרת, הם שוכבים על אבן כבדה, ותחתיה יש כלים, כך מפרש רש"י לפחות, יש כלים שמחירים את הדבר הזה, אבל על כל פנים, כך מפרש רש"י, יש כלים תחת האבן, הכלים נטמאים. לעומת באמת שמונח על אבן. ויש כלים תחת האבן, הם אוהם, מת שמונח בחוץ, הכלים שתחת האבן אינם מטמאים. זאת חומרה שישנה בזב וזבה, מידה ויולדת ומצורה, יותר מאשר תאונת מת. מה קורה בזב שמת, או מידה שמתה? האם הם מטמאים את האבנים, את הכלים שתחת האבן? אז עכשיו, זה רגע קביעת המוות של האיש שלו, ברגע שמתו, אז הם מתים. הם לא זו, 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 מיטה ויולדת ובצורה, הם רק כאשר הם חיים, לא כאשר הם מתים. ברגע שהם מתים, הם אינם מתמים מה שתחתיהם. אבל כאשר, כשלא יודעים אם הם מתים או חיים, מספק הם ממשיכים לטמא את מה שתחת האבן, למרות פרנזת, בגלל שהם יודע אם הם מתים או חיים. אומרת הגמרא שהם ממשיכים לטמא עד שיתעכל הבשר. וכמה עיכול הבשר? שלושה ימים. זאת אומרת ששלושה ימים אחרי שזב ושבה עמידה או לומדת או מצורע, הם מתו אחרי שקבענו את המוות שלהם, עדיין הם יטמאו כאילו הם חיים, משום, כנראה ככה דבר, שלא יודעים בביום שהם מתו, זה עדיין ספק. כלומר, ספק המיטה נמשך שלושה ימים לאחר קביעת המוות. אומר בן זאת, מכאן ראיה שהחוק שהתקבל שלא לצבור אדם שלושה ימים לאחר מיטתו, הוא חוק נכון. החתם סופר דחה את הדברים האלה, וטען שלא כך, וטרף יפה את הדברה במסכת צמחות, והעזרית במסכת צמחות, הוא אמר שפוקדים על הקבר שלושה ימים, אם באמת הוא מראה חשש שמא האדם חי, אז איך קוברים אותו בכלל? ואז מה תגיד שיקברו אותו במערה, אבל איך אפשר לקבור אותו באפר? כתוב שאנחנו הרי קוברים באפר, ולא במערה. אז איך קוברים באפר, אז אולי הוא חי. אלא הוא אומר, הפקידה על הקבר הייתה מסיבות ספיריטואליסטיות, מסיבות של התקשרות עם המת. רק שזה עצור משום שזה דורש של המתים, משום שזה דרכי האמורים. ואם יש לזה, רק אם יש לזה איזשהו הסבר על דרך הטבע, אז הדבר הזה מותר. אבל המניע לא היה מניע של חשש שהוא באמת חי, אלא כדי לבקר את הנשמה של המת. אבל איך שלא יהיה, ראיה שמת הוא מת, שקביעת המוות צריכה שלושה ימים, הראיה איננה. לגבי זב וזבה שאמר, אומר החתם סופר, מדובר שמתים בבית, זאת המציאות, בבני הבית צריכים לדעת אם הקהילים טמאים או טהורים. אבל כאשר חברה קדישא קובעת שאדם מת, כאשר טוענים שאדם מת וצריכים לקבוע אותו, הם יכולים לקבוע שאדם מת מיד. סתם בדיוטות יכולים לראות אדם שמונח כאבן דומה ולחשוב שהוא מת. אבל אנשי מקצוע יודעים שהוא מת מיד, ולכן לא צריכים לחכות. לכן לגבי הקבורה שקברנים עושים, לא נכתב עניין של עיכול הבשר, אלא רק לעניין טומאה וטהרה, שזה דבר שקורה בבית. טוב, ומה אומר החתם סופר? מתי מת מת באמת על פי ההלכה? אומר החתם סופר כשהוא מת. מה זה כשהוא מת? בהגדרות של, בהגדרות מאוחרות יותר, שבעצם לא היו בחוקים של מדינות, אלא היו בהחלטות של עדויות רפואיות, אמרו שמת ומת כאשר מתרחשים שני דברים. אחד, ישנה הפסקה מוחלטת בסופי. מוחלט הפירוש שאין אפילו קצת סופי, שאני משוכנע שזה לא יחזור. שיש הפסקה סופית מוחלטת של הנשימה, ויש הפסקה סופית מוחלטת של פעולת הלב. כששני הדברים האלה מתקיימים גם ביחד, אז האדם נחשב למת. החתם סופר מקבל את ההגדרה הזאת גם כן לקביעת המוות, ואומר שכאשר שני התנאים האלה מתקיימים, האדם מת וניתן לקבור אותו ולא צריך לחכות יותר. כיוון שהכוח של החתם סופר, היא אמר, דקת פעולת הלב והנשימה הם סופיות. ועל זה הוא אמר, זה נובע מההתרשמות. זאת אומרת, זה כבר אי אפשר, אתה לא יכול לתת את זה הגדרות, אתה הגדר את זה בסופי מוחלט. זה שזה מוחלט, זה אני יכול לקבוע, אני לא שומע שום דופק בלב ושום נשימה. אבל מי אמר שזה סופי, מה אתה מבין? אלא, כפי מה שמקובל לאנשי המקצוע, שבאמת לא ראיתי אף פעם אדם שמונח בצורה כזאת, והנשימה הפסיקה והלב הפסיק כשהוא חזר והתעורר. אז כאשר נתמלאו הדרישות האלה, האדם נחשב למת, מצד הידיעה שלנו, כמו שאמרתי, ההגדרה הזאת היא בעצם העבר של השם. היא אומנם הגדרה, אבל היא איננה אומרת איך אני יודע שהפסקת הנשימה והפסקת פעולת הלב הן באמת סופיות ולא יחזרו אחר כך. שזאת הייתה השאלה. אומר החתם סופר, זה בנוי על פי הידע ועל פי הניסיון, על הידע ועל הניסיון הקיים באותו זמן. אבל ישנו ישנו ויכוח שהחוקרים טוענים שזאת הייתה סיבה שרבי יעקב אפי רדף ראשית, ויכוח שהיה על תרנגולת שנמצאה ללולב. הייתה תרנגולת, שאלו את החכם צבי על תרנגולת שהמשרתת פתחה אותה ומצאה שאין ללב. אבל החתול היה עומד לבטה, כך הוא מתאר, לאכול את כל החלקים שמוציאה השפחה מן התרנגולת וזורקת על הרצפה. זאת אומרת, חכם צבי, אין ספק שלתרנגולת היה לב, אלא כאשר המשרתת הכניסה את הידיים לתוך העוף, לקחת את כל האיברים, ודאי שהיא לקחה גם את הלב וזרקה אותו לרצפה, ולכן ודאי לנו שהיה לב והתרנגולת היא לא טריפה. אבל השואל שאל את החתם סופר, מה יהיה לו מצויר שבאמת, אומנם זה מקרה שלא יתכן למעשה, אבל מה יהיה לו מצויר שבאמת לא יהיה לב לתרנגולת? כלומר, ברור לי שני עדים כשרים ונאמנים יפתחו את התרנגולת בזהירות לאט לאט וימצאו שאין לה לב. מה יהיה הדינה? שם יש לה תשובה מאוד מאוד חשובה של החכם סופר. שהוא חולק בעיקרון על מה שאמר אורי קודם, שהחיים תלויים בנשימה ובלב, והוא גם מפרש את הגמרא במסכת יומא, שהחיות תלויה בנשימה, הוא מפרש אותה בצורה אחרת לגמרי, והוא טוען דבר שכזה. הוא מוכיח מן הגמרות ומן ההלכה ומן הקבלה ומן הכודרי, שעיקר החיות תלויה בלב. כן, ישראל עם כמו לב שמרנות מבינות את הדבר הזה, שחיות של כל חי תלויה בלב שלו. והוא כותב שכל הנשימה נחוצה רק כדי לקרר את הלב. כי הלב מתחמם, וכשהלב מתחמם הוא יפסיק לפעול כמנוע של מכונית שמתחמם יותר מדי, והריאות פשוט כשנושמים גורמים לריאות לעלות ולרדת, והן מנפנפות על הלב, ומוציאות את האוויר החם שבלב, הראיה כשאדם נושם, הוא נושם אוויר קר, כאשר הוא נושם, הוא נושם אוויר חם. זאת כזוות השיטה של ילנס על הפעולה של הנשימה. כך הרפואה האמינה לגבי הנשימה, היא האמינה בזמן חז"ל, האמינה עד כ-70 שנה לפני החכם צבי, לפני שנכתבה התשובה של החכם צבי, עד שוויליאם הרווי גילה את מחזור הדם, וגילה שבעצם הדבר לא כך, והסביר את הדברים כפי שהם מובנים לנו היום, שהנשלב בסך הכל משאיבה, והנשימה היא זאת שמספקת את החמצן לחיות של תאי הגוף. אז אומר החכם צבי, מאחר שהנשימה היא רק לקרר את הלב, לא יכול להיות שהחיים תלויים בנשימה, זה פשוט לא ייתכן. אלא ודאי שהחיים תלויים בלב. ואם כן, כשיש הפסקה סופית ומוחלטת של פעולת הלב, אז הבן אדם או הבעל החיים נשארים למיתי. אז אם כן, למה כתוב במסכת יומא שהדבר תלוי בנשימה, שבודקים אותו עד חותמו? אומר החכם צבי, הבעיה היא בעיה של בדיקה. אני לא יכול לבדוק אם הלב פועם או אינו פועם ברגעים האחרונים של החיים, כאשר פעולת הלב היא מאוד מאוד חלשה. כי הלב הוא בתוך הגוף. לכן מה אני בודק? את הנשימה, כי הנשימה היא חיצונית. אני יכול לשים נוצה או את גב היד ליד האף והפה של הבן אדם, ואני רואה אם יש נשימה או שאין נשימה. אבל בעצם לא הנשימה זה העניין, אלא רק הנשימה כראיה לך שפעולת הלב הפסיקה. ולכן לא רגע הפסקת הנשימה קובע, אלא מה שאני יכול להסיק מהפסקת הנשימה לעניין הפסקת פעולת הלב. זאת אומרת, אני יודע שסמוך להפסקת הנשימה גם פעולת הלב נפסקת, אני רואה שהנשימה נפסקת, אני אומר, אוטוטו, פעולת הלב נפסקת גם כן. אז לכן הנשימה היא רק אינדיקציה לזה שהלב הפסיק לעבוד, אבל חיות האדם תלויה בלב. לכן, אומר החכם, שתרנגולת שאין לה לב, היא בעצם מתה. ואף על מי שהיא חיה, היא מה שקוראים לה בהלכה נבילה מחיים, כמו מי שנחרט ראשו, כמו בעל חיים שנחרט ראשו, שאף על מי שהוא חי, זה חיים עם פרקוס, ולא חיים של ממש, גם בעל חיים שניתן ללימו, הוא נחשב ללב, אף על פי שנראה לנו שהוא חי. וזה חיים שזה קריטי וקריטי בהלכות ריפות, הוא כותב שהוא שאל את חכמי הסורבון, האם באמת, מה קורה כשיש בעל עם בלי לב, ולא חשוב מה שענו לו, אבל הנקודה היא של הרבה ישראל, שדבר הוא לא נכון, שהלב איננו עיקר החיים. ולכן בעל חיים שאין לו לב, הוא איננו לבלה מחיים. הוא רק טריפה ואיננו לבלה מחיים. המאוחר יותר, רבי יהושע מקוצא, בספר ישועות מלכות, הוכיח את דעתו של הרבה ישראל, דעתי והוכחה מכרעת, לחלוטין. הגמרא אומרת שיש אורות, ועד עבודה זרה אומרת, שאורות לבובים הם אסורים בהנאה. מה זה אורות לבובים? אור שאני רואה שיש חור כנגד הלב. במקום של הלב יש שם חור. מה היה המנהג של עובדי עבודה זרה? היום לוקחים בהמה, חותכים, מקדרים, עושים חור כנגד הלב, ומוציאים את הלב, ומקרימים את הלב לעבודה זרה. זה היה אוסר את הבהמה כולה. איך זה אוסר את הבהמה? את הבהמה מה הקריבו לעבודה זרה? מה הקריבו רק את הלב? אבל הבהמה כולה נקראת תקרובת של עבודה זרה. אבל בתנאי אחד, יש בתנאי. אם הבהמה הייתה חיה בזמן ההקרבה, אבל אם היא מתה ולקחו חלק מהבהמה לעבודה זרה, שאר הבהמה לא נאסר. רק בהמה חיה נאסרת כתקרובת עבודה זרה באופן כזה. עכשיו, אם אני אומר שבהמה מתה כאשר לקחו את הלב, הרי שכאשר הקריבו את הלב לעבודה זרה, היא הייתה מתה. אומר רבי יהושע מקוצא, כותב את הקשרות מלכו, אם כן רואים שכאשר ניטל הלב זה איננו מוות והגזרה, אלא כל עוד שהבהמה מפרקסת, היא עדיין חיה, מסתבר שהיא מפרקסת כמה שניות אחרי שמוציאים את הלב, ולכן הקרבת הלב נעשה לעבודה זרה, נעשה כשהבהמה עדיין הייתה בחיים. ולכן הוצאת הלב לא מגדירה מיתה, וממילא גם הפסקת פעולת הלב איננה מגדירה מיתה. בדרך כלל, זאת אומרת, אם נסתכל ללא קשר להשתלות, אלא בהלכות טריפה, אז הפוסקים של הדורות האחרונים באמת טוענים, לא יודעים, מדוע? טוענים שבאמת לא התבררה דעתו של החכם צבי שהוצאת הלב הופכת את הבהמה למבילה, אלא הבהמה הטריפה. עם זאת, כשעלתה הבעיה של השתלת לב, ההתנגדות העיקרית להשתלת לב הייתה בדעתו של החכם צבי שהוצאת הלב היא פעולה שונה. עכשיו נדבר וגם כי האדם שליבו עדיין פועם, הוא נחשב לאדם אחד. עכשיו צריך היסטוריה. השאלה של קביעת המוות המדויקת, זאת אומרת לא שאלה מתי אנחנו יודעים שאדם מת, אלא קביעת מוות מדויקת, הייתה עוד הרבה לפני ההשתלות. זאת לא שאלה שנשאלה בזמננו לעניין השתלות. זאת הייתה שאלה שנשאלה לגבי מה שהיה נקרא בלשון העם, הוצאת התקח. או בעלית פולים בכלל, כך זה היה נקרא בשנים האחרונות, בשלוש של אתיקה רפואית, אהבו לתת שמות ציבוריים מאוד לזורים. השאלה הייתה כאשר נכנסו לפעולה מערכות שתומכות חיים, בעיקר מכונות הנשמה. אז היו אנשים שלא יכלו לישון וחוברו למכונת הנשמה. התברר, הייתה בחורה כזאת, בחורה ששמה היה ידוע, בשנת 71, בשנת 70, 1970, תשנלמד, הייתה בחורה שנכנסה למצב של חוסר הכרה, חיברו אותה למכונת הנשמה, ובניגוד לכל הסיפור, היא חיה חודשים. זאת אומרת, הלב המשיך לעבוד חודשים אחר כך. ולהורים זה נראה. אז ההורים דרשו מבית החולים שיפסיקו את מערכת פעולה את מכונת מערכת הנשמה. ואז התעוררה השאלה, האם מי שמונשם במכונת הנשמה נחשב חי או לא. ואז הרפואה התחילה לחקור את הנושא הזה, לנסות לחפש הגדרות של מוות שיאפשרו להוציא הדקה, שיאפשרו להוציא אדם ממערכת תומכת חיים, מכיוון שאחרת אדם ממוכבל במכונת הנשמה מעולם ועד, כשיכול להיות שהוא כבר מת. האמת היא אותה בחורה נתקעו את המכונת הנשמה ונשארה בחיים בכל מקרה, והמשיכה לשאול לבד. אבל לגבי הגדרה של מוות, באה אגודת הרופאים הקנדית, היא הייתה הראשונה שעשתה את ההגדרה הזאת, ואחר כך בעקבותיה קיבלו את ההגדרה הזאת אגודות הרפואיות האחרות בעולם, ואמרו הגדרת מוות נוספת. זאת אומרת, הגדרת מוות א' היא הפסקה סופית ומוחלטת של פעולת הנשימה והלב, או לחילופין, גם מי שנושם והלב שלו עובד יחשב כמת, כאשר יש הפסקה סופית ומוחלטת של כל פעולת המוח, כולל גזע המוח. עכשיו, בקיצור, מבנה המוח באופן גס הוא כזה שיש קליפת המוח, הקורטקס שבו אנחנו חושבים, יש חלק פנימי של המוח, שבו ישנן פעולות אחרות שאינן של המחשבה, וישנו גזע המוחות, שהוא אחראי על פעולות לא רצוניות, כל מיני פעולות לא רצוניות שלנו, כמו הנשימה, הרפלקס ההמודינמי, זאת אומרת, לחץ הדם, שמירת לחץ הדם, ועוד כל מיני פונקציות שונות של האישונים ותגובות מסוימות לרעש וכן הלאה. אז אמרו שכאשר כל פעולת המוח נשתקת, יש כאן הגדרה של מה. הגדרה חדשה של מוות. מה זה אפשר? זה אפשר לנתק אנשים ממערכת, ממכונת הנשמה, למרות שהם נושמים, נושמים מהמכונה, והלב שלהם עובד, הלב עובד באופן טבעי, לא עם מכונה, הלב עובד באופן טבעי, ועדיין מהמוח לא נשאר שום דבר, המוח נלך למים, המוח נרקב. מה הסיבה? למרות שהלב פועל, אבל דם לא מגיע אל המוח, ולכן המוח פשוט מת. איך יודעים שהמוח מת? השיטה שהייתה נהוגה אז, ולהכניס אל המוח חומר שעוצר קרני רנטגן. לא להמות, אלא להכניס למחזור הדם חומר שעוצר קרני רנטגן. ואז לעשות צילום של הגולגולת, ולראות האם קרני הרנטגן עוברים את הגולגולת או לא. אם הם עוברים את הגולגולת, סימן שהחומר שנוגד, שעוצר את קרני הרנטגן, לא הגיע אל המוח. אחר כך התברר שהדבר הזה הוא קשה מאוד ולא טוב, כי צריך להעביר את הפציינט מהחדר שהוא נמצא טיפול נמרץ בדרך כלל לחדר רנטגן, אז עשו רעיון אחר, מדליקים חומר רדיואקטיבי אל הדם, ובודקים את הנצנוץ, האם אפשר להבחין ונקנוס רדיואקטיבי בגולגולת. אם לא, מניחים שלא מגיע דם יותר לגולגולת והמוח יפסיק לפעול, כי בלי דם המוח יפסיק לפעול. ואז התחילה השאלה, האם ההגדרה הזאת של המוות מקובלת גם בהלכה? מאוחר יותר, בשנת 14 שנים אחר כך, כשהתחילה האפשרות לעשות השתלת איברים, התגלתה האנטיביוטיקה של כלי ציקלוספורים שבאמצעותה אפשר היה לבטל את הדחייה של הגוף לאיברים מושתלים. אז הייתה שאלה, האם אפשר באמת לקחת לב מאדם שהמוח שלו כבר הפסיק לפעול? לפי ההגדרות שהגענו עליהן, האדם הזה הוא מת. אז אם כן, אפשר לקחת לו לב ולשים את הלב בגופו של אדם אחר. שוב קצת היסטוריה, השתלת הלב, עצם הרעיון של השתלת איברים הוא רעיון עתיק הרבה יותר מאשר שנות ה-80, מאשר שנות המ"ם כן, אלא הרעיון בעצמו הוא משנות ה-50. השתלת כליה הראשונה נעשתה בשנות ה-50. הנקודה הייתה שכליה אפשר להוציא גם מאדם חי, שהיא הרדמה, ואדם יישאר חי גם אחר כך. לעומת זה, אתם יודעים, השתלת לב, גמרנו, האדם לא ימשיך לחיות כאשר לוקחים לנו לב, אלא לחכה עד שאדם ימות. האדם ימות גם הנפש. אין אפשרות לקחת לב מת ולהשתיל אותו באדם חי, הנפש כבר מת. לכן היה צורך למצוא דרך כדי לקחת לב לאדם חי ולהשתיל אותו באדם מת, ולמצוא דרך צדקה שזה לא רק. הרי אסור לרצוח אדם אחד כדי להשתיל אדם אחר. ואז כשהתחילו בשנות ה-60 השתלות לב, שאתה קרים כמדרנר בדרום אפריקה וגם בארץ, עשו השתלת לב כזו. הדבר הזה היה בנוי על הלכה שמי שלא חושב הוא לא חי. הקורטקס, הקליפת המוח, פועלת בצורה כזאת שאפשר לעקוב אחריה במכשיר שנקרא EEG. אפשר לבדוק הבדלי פוטנציאלים במקומות שונים במוח על ידי זרם חשמלי, כלומר הפעילות של התאים יוצרת פוטנציאלים שונים בתאים של המוח. מה שמחברים אותם אחד לשני, שמים אלקטרודות על הגולגולת ומחברים אותם בחוטים, נוצר זרם חשמלי. והזרם הזה משתנה. ולפי הפעילות של הזרם אפשר לדעת האם תאי המוח, תאי קליפת המוח, פועלים או לא. אם תאי קליפת המוח אינם פועלים, או מה שנקרא ה-EEG שטוח, לא נוצר שום גרם, בין אלקטרודות שנמצאות במקומות שונים במוח, החליטו שהאדם מת, כי אדם שלא חושב הוא לא חי. ואז אמרו שזה לב, אפשר לקחת לב ולהשתיל באדם אחר. אבל אז התברר שאדם אחר גם מת, מכיוון שהגוף דוחה את הלב, והתרופות נוגדות הדחייה שהיו מדורות אז לא היו מספיקות כדי לקראת הדחייה של הלב, ולכן האדם היה מת. אז כך כתבו הפוסקים וכך החליטו האגודות הרפואיות בכל העולם, שדבר הזה הוא רצח, גם רצח של מי שלוקחים ממנו את הלב, וגם רצח של מי שמכניסים בו את הלב. זה שלוקחים את הלב זה רצח, כי אדם שלא חושב, הוא לא מת. נוהגים להתבדח ולומר שאם אדם שלא חושב נחשב כמת, אז המון אנשים בקהל יצטרכו לבדוק את עצמם האם הם יודעים או חיים. אבל באמת, אם נאמר שאדם שלא חושב הוא מת, זאת ממתי החיים שלויים במחשבה. כשמדברים על ההגדרה שבאה במקום בשנות ה-70 של הפסקה סופית מוחלטת של כל פעולת המוח, כולל גזע המוחות, זה כבר היה דבר שלא תלוי רק במחשבה, אלא זה בא מתוך רעיון שכל הפעולות המרכזיות של החיות של האדם תלויות במוח. ולכן הפסקה כוללת של פעולת המוח היא לא רק עניין של המחשבה, אלא השתקה של כל תהליכי החיים המרכזיים של הגוף. ולכן כשהמוח איננו, בעצם הגוף מת. כל פעולות החיים המרכזיות זולתי פעולת הלב. הלב הוא האיבר היחיד שממשיך לפעול כרגיל גם כשהוא מנותק מהמוח. בגלל שהלב מתכווץ באופן אוטונומי, יש לו כותב משל עצמו שפועל לבד בלי קשר עם המוח. אפשר לשים לב בטנדנית. או ביניהם אנחנו ימשיך לפעול. אם מספקים לו חמצן ומספקים לו אנרגיה, אז הוא יכול להמשיך להתפקד גם בלי קשר אל המוח. ולכן, כמו שאמרתי, ההגדרה של קביעת המוות באמצעות הפסקה סופית ומוחלטת של פעולת המוח אפשרה גם לנתק אנשים ממערכות תומכות חיים וגם להשתיל לב, זאת אומרת, אם יש אדם שמגיע לבית חולים כאשר יש לו בעיה של מכה בראש, אם יש לו בעיה של התקפת לב או דבר אחר, ודאי זה לא יעזור לנו את ההצעה, כי הלב יורד לפני המוח. אבל אם האדם הוא תצוע בתאונת דרכים, בעיקר באותו זמן אמרו שרוכבי האופנוע הם המועמדים הטובים ביותר כתורמים של איברים, מכיוון שהפגיעות שלהם, הצריכות הפגיעות הן פגיעות ראש, האדם נפגע בראשו, ואז המוח נפגע, והנזק למוח הוא מוחלט וסופי, אבל הלב יכול להיות שהוא ממשיך לפעול, אנחנו יכולים לקחת את הלב ולהעביר אותו לאדם אחר. השאלה, כמו שאמרתי, האם בהלכה הדבר הזה נכון, הרב אדלברג בספר ציצל יזר פרסם אז בשנות קמים, תשובה חריפה מאוד נגד זה, ומאוד מעניין שהוא הסתמך על דברי החכם צבי בעיקר, החכם צבי שאומר שעיקר החיים הוא להימלט. אז טעם הרבה לדבר, מה אכפת לי שהמוח הפסיק לפעול אם עיקר החיים תלויים בלב? כל עוד שהלב פועם, אז האדם הוא חי. אז לכן כאשר אתה מוציא לב מאדם, אתה רוצח אותו, וגם כאשר אתה מוציא לב מן האדם שאתה משתיל בתוכו את הלב החדש, אתה גם רוצח. האמת היא שלפי ההגדרה הזאת, יש לנו בעיה גדולה. אם ניקח את הדברים כך, אז אנחנו נכנסים לבעיות שהיו בעיות תיאורטיות מאוד, מה קורה עם אדם שחוזר לתחייה, לתחיית המתים, באיזה גיל הוא חוזר בחזרה, והאם אשתו מותרת או אשתו אסורה, ונעשים בעיות שבכל יום. מכיוון שניתוחים חלק, מה שנקרא ניתוחי לב פתוח, חלק מניתוחי הלב, נעשים על ניתוק של הלב מן הגוף, קורטים את הלב, מטפלים בו, מכניסים בו מצמרים ומחזירים אותו בחזרה למקומו. ואפילו כאשר הניתוח הוא נעשה בתוך בית החזה, הלב מנותק מן הגוף בעת. ובמקום הלב, מה שמזרים את הדם בגוף, זאת מכונה משאיבה פשוט שמשמשת במקום הלב, ואז מחזירים את הלב למקום ונותנים ללב להשלים את השאיבה. אם באמת אני אסבור כדברי החכם צבי שכריתת הלב נחשבת רצח או הריגה, זה לא חשוב על עבירה, והאדם מפסיק לחיות כשהלב שלו עוזב את בית החזה, אז מגיע למסקנה שאדם מת. עכשיו כאשר חיברו את הלב מחדש, האדם חי. מאיזה רגע, מאיזה שלב בחיים הוא חזר? האם הוא חזר לשלב האחרון שבו הוא היה כאשר נתקו את הלב, או שהוא מתחיל לחיות כאדם חדש? האם יש לו עוד 13 שנים לבר מצווה, או שהיות הוא כבר בכך וכך שנים, אז הוא כבר איש, הוא כבר גדול, הוא חייב למצוות. האם אשתו הותרה על ידי המוות, או שאשתו אסורה? האם הרכוש שלו שייך לו, או שעבר כבר ברגע מיטתו ליורשים? כל מיני חקירות שחקרו לגבי האם ניתן מתיר, ובאיזה נגדם ניתן גורמת, מעבירה את הרכוש של האדם ליורשיו, ממש הן שאלות של למעשה עשרות אנשים כל יום בארץ בלבד. לכן, אבל האמת היא שכפי שאמרתי, דעתו של החכם צבי נדחתה מן ההלכה על ידי מרבית הפוסקים בהלכות טריפות, עוד לפני שהדבר עלה לדיון בכלל בשאלות של השתלות. ולכן, באמת כך היה רוח הקודש של חכמי ישראל, שבאמת הלב הוא לא מקום החיות, הלב הוא בסך הכל משאיבה. אז אם אלא כשהלב מוחק והשאיבה נעשית באמצעות, השאיבה בינתיים נעשית באמצעי אחר, או שאדם יכול להתקיים בזמן קצר גם בלי פעולת המשאיבה הזאת, האדם עדיין נחשב חי, לכן הוא בכלל יובד, שזה הדבר, זה מה שמתכוון על הדבר. אבל עדיין השאלה, בסדר, אז מישהו מציאות לבוא לא מת, מקובל. אבל האם אדם שבוכו הפסיק לבוא, הוא כן מת, אולי גם זה לא. יכול להיות שהוצאת, יכול להיות שהחיוב תלויה בלב, אבל לא המוות תלוי בלב. זאת אומרת, כדי שאדם ימות צריך שתהיה הצבעה פה, שגם הלב יפסיק לעבוד וגם הוא יפסיק לנשום, והכל יפסיק, והכל יפסיק. יכול להיות שאם אחד מן האיברים האלה יצביע ויאמר, אני חי, האדם חי. זאת אומרת, אני אגיד שלא כל החיות תלויה בלב, אבל כשהלב לא מת, עדיין האדם נחשב חי. וכך נראה לכאורה דעתו של החכם סופר, שאני אתן להסביר אותה טיפה יותר באריכות. מה אומר החכם סופר? החכם סופר מביא את הרמב"ם במורה נבוכים. הרמב"ם במורה נבוכים מדבר על חכמי האנדלוסים, שהסבירו את הסיפור של אלישע ואליהו שחיו מתים על פי דרך הטבע. והם אומרים שיכול להיות שהמת בין האלמנה שהחיה אליהו ובין השונמית שהחיה אלישע בעצם לא היו מתים, אלא היו כמחוסרי הכרה, לא זזו. כותב הרמב"ם שנקרא הרבה פעמים שהנשימה של האדם מפסיקה, כמו שיקרא גם יש בתרגום של הרמב״ם שלנו, במחלה החנק הרחם. מישהו יודע מה זה החנק הרחם? מה, איך קוראים לזה היום? כי מדבר על גבר, איך לגבר יכול להיות מחנק הרחם? אז מחנק הרחם זה היסטריה, השולים היו היסטריה. היסטריה חשבו שרק לנשים יש היסטריה, ולכן קראו לזה היסטריה, כמחלה של רחם. אבל הנקודה היא אדם שנושם יותר מדי, פשוט העודף הנשימה גורם להפסקת הנשימה. ולכן כאילו האדם צומח ומפסיק לנשום. ואז אומר הרמב"ם, הדבר הזה קורה, ולכן יכול להיות שבין השונמי ובין האלמנה היו, לא היו מתים ממש. כותב החתם סופר שאין החינמי, הדבר הזה שכותב הרמב"ם יכול להיות, או הוא אומר, אותו הדבר כותב הרמב"ם גם חולי קולרה. יכול להיות שהם נראים כמתים, ממש לא מרגישים להם שום נשימה, והם לא מתים עדיין. אפשר להחיות אותם. אומר החתם סופר נכון, ולכן אנחנו אומרים שאדם הוא מת, כאשר גם הלב וגם הנשימה הפסיקו לגמרי את פעולתם. מכל מקום, אני רוצה לחזור לדברי הגמרא ביומא. הגמרא ביומא אומרת, אם אנחנו דוחים את דברי החמוצים מהלכה, ואומרים שלא נכון שעיקר החיים תלוי בלב, אז חזרנו לדברי הגמרא במסכת יומא, שהגמרא אומרת שהחיות תלויה בנשימה. כל אשר נשמע הוא החיים בעפר, זה פסוק. זאת אומרת, כך קיבלו חכמי ישראל שעל פי התורה, החיות תלויה בנשימה. זאת אומרת, מי נחשב חי? מי שנושם, מי שלא נושם הוא לא חי. מאוד מאוד מתקבל על הדעת, שמי שנושם, אין פירושו שהוא נושם באמצעות מכונה, אלא מי שנושם בעצמו. זאת אומרת, אם מנשימים בן אדם, מאוד לא מתקבר לומר שנשימה כזאת תהיה חיים, אם כן בכדורגל יכול לחיות. אז הנשימה, פירושו של דבר, שהוא נושם בעצמו. מה שנושם בעצמו, אדם שנושם בעצמו, זה בעל חיים, בעל חיים שנושם, בעל חיים שחי מנשימה, בעל חיים שחי מחמצן, להפוקי צמחים ולהפוקי סוגים של חיידקים. אבל בעל חיים שחי בנשימת חמצן, כשהוא נושם הוא חי, כשהוא מפסיק, כשהוא מת. זה מה שכתוב בגמרא. אז זה לא נכון מה שאמר החמצן, גם לא נכון במדע, וגם לא נכון בהלכה, שהנשימה זה רק בירור שהלב עובר, לא אמת. עכשיו השאלה היא, אבל האם באמת הפסקת הנשימה לבד היא ההגדרה של מוות? לכאורה נראה מדברי החתם סופר שזה לא כך, כי הוא אומר שהוא מביא את הפסוק כל אשר נשמע רוח חיים בעפר, והוא אומר שאם זה צריך, בגלל דברי הרמב"ם במורה נבוכים, צריך שגם הנשימה תפסיק וגם הלב יפסיק. אז האמת היא שאני חושב שבאמת הכוונה היא שמיצה היא תהליך וזה לא קורה ברגע. מה פירוש? אדם שמסיק לנשום, אז באמת נשם, בוא נניח שיבוא אליהו הנביא, עוד יהיה לו איזה דרך מדעית לברר שהוא נשם כרגע את נשימתו האחרונה. אני יודע שהוא לא יוסיף לנשום יותר, ברור לי שהנשימה הזאת היא הנשימה האחרונה שלו. האם הוא יחשב מת מן הרגע הזה ואילך? התשובה היא לא. מאוד לא מסתבר. כי לא מסתבר שהפעולה של הנשימה היא זאת שמחשיבה את האדם החי. מכיוון שהרי אנחנו יודעים שאנחנו נושמים כל הזמן. כשאני מדבר אני לא יכול לנשום. אני מפסיק לדבר כדי לנשום קצת, אני מפסיק לנשום כדי לדבר. אבל אני לא נושם כל הזמן. לכן פעולת הנשימה היא לא פעולת החיים. אלא מה? הנשימה היא המקור של החיים. זאת אומרת, האדם נברא בצורה כזאת שהוא תלוי בעולם שסביבו. הוא לא יכול לספק את צורכי החיים שלו מיני מורי בתוך הגוף שלו. אז האדם תלוי בעולם. מה הוא שואף בעולם לחייו? על באופן בסיסי מאוד נשמת רוח חיים. הוא שואף את האוויר מן העולם כדי לחיות. אבל הגדרת החיים היא לא הפעולה של השאיפה הזאת, אלא התוצאה שלו. זאת אומרת, אדם שנשם הוא חי מכוח מה שהוא נשם. זאת אומרת שמתי אדם מת, כאשר ההשפעה של הנשימה האחרונה שלו נעלמת. זאת אומרת, האדם חי בין הנשימות, מכיוון שהנשימה שאדם נשם עוד מקיימת אותו כמה זמן. תלוי צוללים יכולים להחזיק מעמד מכוח נשימה אחת יותר זמן. תלוי באדם, תלוי במצב הבריאותי שלו, תלוי בגוף, תלוי על איזה נזק אנחנו מדברים, כאשר הוא לא נושם. אבל על כל פנים, נשימה היא פעולה של חיים בשביל התוצאה שלה, לא בגלל המכניקה שלה. המכניקה של הנשימה לא היא שמגדירה חיים, אלא התוצאה של הנשימה מגדירה חיים. ולכן כאשר אדם נושם, הוא חי כתוצאה מזה. הוא נשאר חי כל עוד התוצאה של הנשימה האחרונה קיימת. עכשיו כך, מהי התוצאה של הנשימה האחרונה? שערות של האדם, זקן ושערות הראש וציפורניים, יכולים לגדול גם אחרי מותו. החכם סופר כותב את הדבר הזה. זאת אומרת שיש חיים של התאים גם לאחר שהחיים המרכזיים של האדם נגמרו. התאים עדיין חיים. מפעקל הבשר שכתוב במשנה, וזה שלושה ימים שדיברו עליו, זה באמת גמר המיטה של התאים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על זה שהאפקט של הנשימה האחרונה של האדם נעלם, זהו בעצם המוות, אז הפירוש הוא ההשפעה של הנשימה על פעילות החיים המרכזית של האדם. עכשיו, האדם הוא חוסר הכרה לגמרי, הוא מדבר, הוא לא חושב, אני לא רואה שום תנועה. אז מה הדבר האחרון, מה הדבר המרכזי האחרון שמפסיק לפעול כאשר האדם גומר את החמצן? זאת פעולת הלב. ולכן אומר החתם סופר שכאשר אדם מפסיק לנשום, מתי הוא נחשב כמת? מתי אני יודע שהוא מת? כאשר הלב שלו הפסיק לפעול. רגע המוות הוא בעצם הרגע שהלב שלו הפסיק לפעול. וזה מאוד נכון. כלומר, למרות שהחיים לא תלויים בלב, החיים תלויים בנשימה, זה הפסוק. אלא שהנשימה נגמרת בעצם כאשר הלב הפסיק לפעול. זה הרעיון, זה לדעתי הרעיון של אלה שהזכירו את הלב, את הנשימה ואת הלב. עכשיו, אם נאמר כך, אז בעצם, אם אנחנו נסכים, ואני חושב שההסכמה הזאת היא הסכמה מאוד ברורה והגיונית, שנשימה שאדם נושם באופן מלאכותי איננה יכולה להיחשב כנשימה, מכיוון שאז גם בלון או כדור יכולים לחיות. אז אם כן, מתי האדם יחשב למת? זו תהיה שאלה מאוד מעניינת. האדם נשם את נשימתו העצמית האחרונה. לאחר מכן הוא התחיל להיות מונשם באמצעות מכונה, והלב נפסי ממשיך לעבוד. עכשיו, כאשר האפקט של הנשימה האחרונה הפסיק, ואני בטוח שמה שהאדם חי ורק מכוח ההנשמה המלאכותית, אנחנו נאמר שהאדם נחשב כמת. מכיוון שמה שיש נשמת רוח חיים בעבר, זה על ידי מכונה, זה לא, ולא בנשימה עצמית, לא בכוח החיים העצמי של האדם. אז לכן יש פה מערכת משולבת, מערכת של הנשימה, המכניקה של הנשימה, ובעצם הפעולה של הנשימה הטבעית של האדם, היא התוצאה שלה. יחד, המכלול מגדיר חיים. אז כאשר האדם נשם את נשימתו האחרונה, הוא עדיין חי, עד שהאפקט של הנשימה האחרונה ייעלם. עכשיו, אם מנשימים אותו באמצעות מכונה, אני צריך לאמור מתי נעלם האפקט של הנשימה הטבעית. איך אני יכול לעשות דבר כזה, אני אסביר לכם. עכשיו, השאלה, אם באמת נקבל הגדרה כזאת, שאלו את רבות שפעמים לדרך לצדיק לאנשים, שאלה שכזאת. יש אנשים, אתם יודעים שאנשים שנפגעים בשיתוף ילדים, חס ושלום רחמן הנצלן, עלולים למות. הסכיבת המוות של פגיעה בשיתוף ילדים היא חלק. העצב שמוביל מן המוח, מגבע המוחות, אל הסרעפת, הרשימה נעשית באמצעות השרעתת שמתכבדת, יש לבית החזה שעולים, וכך נפח החזה מתרחב, ועל ידי זה נכנס אביר. הריאות לא יכולות, אין להם ריאות פעולה של קליפת אביר. בית החזה מתרחב, הלחץ על לחץ האוויר יורד, ונכנס אביר אל תוך הריאות. אחר כך הכל מתמוטט, ואז הכובד של הצלעות מחביא, ואז כל האוויר נשאר החוצה. יש עצב שמחבר, אבל הוא שמחבר את המוח, את גזע המוחות, עם השרעת. בשיתוק ילדים, כאשר העצב הזה נפגע, אז החולה איננו יכול לנשום יותר, והוא מת. עכשיו, בשנות ה-50 המציאו מכונה שנקראה ריאת ברזל. הייתה מכונה מאוד מבושלת, שהיום היא מכונה הרבה יותר קטנה, ושאפשר בהחלט לחיות את החיים די תקינים. מה הדבר? זה לא פות מנגנון שהרעיון שלו מאוד פשוט, זה רק איך מיישמים אותו. זה פשוט מרים את בית החזה ומוריד אותו. זאת אומרת, זה מאפשר לנשום גם בלי הנשימה העצמית של, כאילו האדם לא יכול לנשום בעצמו, הוא יכול לנשום מכוח זה שמרימים לו את בית החזה ומורידים את בית החזה. זאת בעצם הייתה ההנשמה המלאכותית של פעם. פעם, כאשר חשבו על איזושהי דרך להנשים אדם שהפסיק לנשום, זה היה בהרחבת בית החזה והצמצום שלו. עשו את הדבר הזה באופן מלאכותי, דבר שכל הזמן מרים את בית החזה ומוריד אותו. ריאות הברזל הראשונות היו מכונות כבדות מאוד שפעלו על ידי מכשירים הידרוליים מאוד מסובכים, גם שהגילון גדול, אבל היום יש מנגנונים כאלה שהם די קטנים, קומפקטים, ויכולים לגרום לאדם לנשום בלי סיבוך גדול יותר. עכשיו השאלה היא, אם אני אומר שהחיים תלויים בנשימה, ורק בנשימה טבעית, כי אחרת כמו בלון, אתה לא חי, אז אם כן אדם שחלה בשיתוק ילדים ומשתמש בריאת ברזל, האדם הזה הוא לא חי, האדם הזה מת. אז בעצם כשאדם הזה נכנס לחדר, כל הכהנים צריכים לברוח, הוא מסבל את זמן זה, חוץ מזה שלא לקבור אותו. ואדרבה, חייבים לקבור אותו באותו היום, אסור להפסיק אותו, אז הוא יקבור אותו יקרה לו ביום ההוא. השאלה אם הדבר הזה נכון. התשובה האינטואיטיבית היא שזה לא יכול להיות נכון. דבר כזה לא יעלה על הדעת. יש לך לכם גם שכל ישר. והספר הישר הוא שזה לא יעלה על הדעת דבר כזה, שאדם שחולה בשיתוק ילדים, שהוא יהיה נחשב כמת יותר לקבור. אז מה התשובה? אז אם כן, למה הוא לא מת, והאדם ששוכב ומונשם במכונת הנשמה, הוא כן מת, מה ישן? זאת מכונת הנשמה, זאת מכונת הנשמה. כדי ליישב את השכל הישר ממה שאמרנו, נצטרך לומר דבר שכזה. לא מהגמר. כתוב שכשאדם הוא תחת הגל, איך בודקים אם הוא חי או מת, אז יש שאלה אם בודקים את הנשימה או בודקים את הלב. בוא נניח שאדם נפל בבניין. שואלים אותו, מוישה, אתה תחת הבניין? אז הוא אומר, כן, תבואו מהר להציל. ואז שומעים איתו קשת חבר, לא אומר, תזדרדו. אומרים, רגע, לא מזדרדים, אולי אתה מת. אנחנו קודם כל צריכים להגיע אל האף שלך, לראות אם אתה חושב. אז אולי שאלת הדיון טיפשי לגמרי, אבל שאם הוא מדבר איתנו, אז ודאי שהוא חי. יש כמה אנשים שכאשר מדברים חושבים שהם מתים. זה לא נכון. האדם שמדבר, והאדם שפועל, והאדם שמתנועל, הוא אדם חי. הוא בוודאי לא מת. זאת צריכה להיות הגדרה בסיסית. זאת אומרת, מהו אדם חי? שהוא חי. אני לא צריך לחפש הגדרות של חיים לאדם שהוא חי. סטף הוקינג, שהוא מרצה הרבה, אני חי ומת, אני חושב שאתה חי, והוא מרצה על זאת הפיזיקה והוא מונשם באמצעות ריאת ברזל, הוא בוודאי חי מכיוון שם שיותר, ואדם שמתקשרים אנשים. אז אני לא אומר שהוא רוח, שבעצם יש פה איזה רוח וההתקשרות איתו היא דרישה אל המתים, אלא ודאי שהוא אדם, הוא חי בתוך גוף. והוא לא חי בדרך נס. כלומר, הוא חי בעין שזה. אדם שהוא חי שיש לו קשר עם אנשים שמבין שזה. יש פה המון קריטריונים של חיים שמאוד מאוד פשוטים וטבעיים, והפירוש הוא כשאנחנו פוגשים אדם, לא מתחילים דבר ראשון שאתה רוצה שחיים אתה חי. אלא ברור לנו שהוא חי. הוא חי כי הוא מתנהג כאדם חי. יש ניתוח של מצב של חוסר הכרה שהוא תלוי בשלושה קריטריונים. יש קריטריון של דיבור, וקריטריון של תנועה, וקריטריון של קליטה. הדבר הזה נקרא גלאסוס קליס פוסקומה, או GSC בקיצור. הציון הכי נמוך שאפשר לקבל זה 3. כלומר, כאשר האדם לא זז, לא קולט ולא מדבר, אז הוא מקבל ציון 1, יש לקבל 0. זאת אומרת, 1 זה כשהוא לא זז, 1 זה כאשר הוא לא שומע, ו-1 כאשר הוא לא מגיד. כאשר הוא לא נוהג. זאת אומרת, כשהוא נמצא בלאגוס קלפקום הבא, במבחן הזה, הוא נמצא ברמה 3, זה מה שאנחנו קוראים, הוא שוכן כאבן דומם. זה הרגע שאנחנו מתחילים לשאול אם הוא חי עובד. כלומר, כאשר משקחים את הגל על אדם, ואומרים, אני מתחיל לבדוק האם הוא חי עובד, זה רק שאני חושב שהוא באמת מת, כי הוא שוכן כמת, כי הוא נראה כמו מת, לא כאשר הוא נראה כמו חי. ולכן, למרות שהוא לא מדבר איתי, אם הוא קם מהגל ומתחיל לברוח, אז רגע תעצור, אולי אתה מת, צריך לקבור אותך. כלומר, גם תנועה זה סימן של חיים. גם תנועה, גם הבנה וגם דיבור זה סימן של חיים, כל אחד מת. ולכן ברור שאם אדם נועה, אדם מדבר, אדם מבין, אדם, המחשבה פועלת, ודאי שהאדם הזה חי ולא בודקים את האם הוא חי. הבדיקה היא רק לאדם שכמו שאמרתי ששוכב כאבן דומם. אדם ששוכב כאבן דומם, שם השאלה האם הוא מת או לא. עכשיו, שוכב כאבן דומם בתוספת הגדרה נוספת. כאשר אני יודע שמשהו שוכב כאבן דומם זה איננו מצב זמני. זאת אומרת, הייתי פשוט כותב הרמב״ם שהוא לא התעלה. עכשיו השאלה היא, אם כן, מתי הוא זמן המוות? כלומר, האדם הזה נמצא לקראת מוות. עכשיו השאלה, מתי הוא מת? הוא איבד את כוח התנועה, הוא כבר לא מדבר, הוא כבר לא מקשיב. עכשיו השאלה, מתי הוא רגע המוות? שם אני אומר, נשאר נשמת רוח חיים באפיו, הוא עוד חי. עד שנשמת רוח החיים גם תיגמר, ואז האדם נרשב למת. זהו התהליך. ואז למרות שהלב פועם, האדם נחשב כמת, נכון שהלב בעצם יכול לפעול באופן עצמי גם בתוך צידנית. ולכן לא מסתבר שמה שיכול לפעול בתוך צידנית יסמל, יגרום לך שהאדם כולו יחשב כחי. זאת אומרת, כמו שאמרתי, נשימה היא הפעולה האחרונה, כאשר על פי כל המבחנים האחרים האדם מת, כאשר הוא נושם, הוא עדיין חי. ולכן יש אנשים שעשו כיסודר, שהפסיקו למשום לבד, אותם חולים בשיתוק ילדים, הפסיקו למשום לבד, אבל הם מגברים, הם יוצרים, הם מחשיבים, הם מבינים, הם יכולים ללכת, הם יכולים לנוע. האנשים האלה הם נחשבים חיים, למרות שהם לא יכולים למשום, כי הנשימה היא לא הקריטריון הבלעדי של החיים, הוא הקריטריון האחרון של החיים. טוב, איך יודעים שאדם הפסיק למשום? את הנשימה עצמית בכלל. כאן העניין של המוח הוא קשור, אבל באמת לא מכיוון שהפסקה של תמונת המוח נחשבת כמוות. וההגדרה הזאת היא הגדרה מאוד מאוד בעייתית מסיבות רבות ושונות לא להיכנס אליה עכשיו. אבל הפסקת הנשימה היא בוודאי מוות. עכשיו, איך אני יודע שאדם הפסיק לנשום? שאני יודע שמרכז המוח, שגזע המוחות נהרס. ברגע שגזע המוחות נהרס, האדם לא יוכל כבר יותר לנשום נשימת מידי. זה בלתי אפשרי לחלוטין. ברור, מוכח, ידוע, לפי כל מה שיודעים היום, הפסקת הנשימה העצמית שלו היא סופית מוחות. איך יודעים את זה? אני לא מספיק כך אף מילה. ובאמת, זה משהו בית הזה, תדיק לברכה בתשובה, מנבא את הבדיקה הזו שנתיים לפני שנה, המקצוע הרפואי התחיל להשתמש בה, אבל הוא כותב שזאת הדרך הנכונה לעשות, ואני אגיד לכם מה שעושים למעשה. מנשימים את האדם בחמצן נקי במשך כמה זמן. אחרי שהוא נמשם בחמצן נקי, אפשר לעצור את מכונת ההנשמה בלי להרוג אותו, כי עדיין יש מספיק חמצן בדם כדי לשמור אותו חי. אבל הגוף לאט לאט מייצר דו תחמות את הפחמן. לכן רמת דו תחמות הפחמן בדם מתחילה לעלות. אבל נשאר עדיין מספיק חמצן כדי שהוא יחיה, כי אפשר לתת חמצן אחר. כשרמת דו תחמות הפחמן בדם מגיעה לכמות מסוימת, מרכז הנשימה של המוח חייב להתחיל לפעול. אם הוא לא פועל, סימן שהוא מת. עכשיו, מחכים עד שרמת זכות השמות הפחמן של אדם שתעלה פי שניים מהרבה שמביאה את האדם לנשום, והוא לא נושם, סימן שיותר הוא לא ישנה. מחכים 10 או 12 שעות וחוזרים על הפיקה הזאת. מחכים 10 או 12 שעות וספות ושום חוזרים על הפיקה הזאת. כאשר הפיקה הזאת הראתה שהוא באמת לא נושם לבד, בכלל הוא לא חוזר לנשום לבד, סימן שמרכז הנשימה במוח נהרס. נהרס והוא לא יחזור יותר, זאת אומרת, הוא נרקם, והוא לא יחזור יותר לתחילה. ואז אני יודע שנשימתו של האדם נגמרה, ואז האדם מת, למרות שכשמחבר אותו למכונת הנשמה, זה יכול לגרום לך שהלב שלו ימשיך לפעול. אבל פעולת הלב באופן כזה באמת איננה הגדרה שלכם. לכן, זאת הסיבה באמת שהרבה מאוד פוסקים על זה, מה שם ביניהם, רב שלו עבדת אורבך גם כן באופן עקרוני פסק כך, רק שלא היה בטוח כל כך במידע שהוא בא אליו, אבל באופן עקרוני, גם הוא פסק כך שאדם שכזה, שעמל בתנאים שדיברנו עליהם, נחשב כמת, מכיוון שהגדרת החיים בהלכה היא נשמת רוח חיים בעבר, בכפוף למה שדיברנו. שוב, לסיכום, מי שלא קיבל את הדבר הזה היה חכם פליט, שאמר שהחיות תביעה בלב, אבל אמר שדעתו נלחתה עוד לפני כל הסיפור של ההשתלות. ובמידה שהאדם כבר שוכב כמת כאבן גומם, ומה שנשאר זה רק הנשימה, הפסקת הנשימה היא הפסקת החיים, וזה מאפשר לעשות, להוציא מהגוף שלו דברים שלא מתו עדיין, שמדיין חיים, משום שמנשימים אותו באופן יחותי והלב פועל, הוא מספק חמצן לאיברים, ולכן אפשר לנקודה שלו. מה קורה? כמו שאמרתי, המושג, התפיסה השתנתה. זה לא כל כך שהמידע השתנה, חזר כבר מדברים על דברים בעבר, שהעיקר, אדבה, חכם צביק, שהוא טען שהלב בעיקר הרי הוא יקשר חדל, והיה צריך לתרק, אבל מה שאתם עושים לדבר שהנשימה היא עיקר החיים, אז לא שהידע משתנה, אבל התפיסה היא הייתה שכאשר הלב פועל על משהו מרכזי באדם חי, הוא עדיין חי. ואנחנו אומרים, צריכים באיזשהו אופן לשנות את התפיסה, ולראות אדם שהוא נראה חי, הוא אפילו לא חיוור, כלומר לחץ אדם תקין, אנחנו מקיים לחץ אדם תקין, והלב עובד, הוא נראה כמו אדם שישן בעצם, מחובר למכונת הנשמה, להגיד שהוא בעצם תפיסה, חדשה לגמרי, והשאלה באמת באיזה מידה מציאות חדשה יכולה להביא אותנו לשינוי התפיסה או אם אין הלב להגדרה חדשה בהלכה. וכמו שאמרתי, מרבית הפוסקים שעסקו בזה, טענו שאינם זה כך, ובאמת אדם שכזה נחשב כמת. לא, נראה לדור שלו, הוא יגזור על כולנו חיים ארוכים.